כבר אמרנו, כעס מביא ידי מחלוקת מסיבה פשוטה. כן? למה הכעס הוא מחלק? למה הכעס הוא מפריד? למה הכעס הוא מדגיש? כן? את הפירוד שיש בין אדם לחברו, מכיוון שהכעס הוא נוצר כתוצאה מהדגשה מוגזמת של הרצון שלי. זה חייב לבוא על חשבון האיזון שיש בין הרצונות השונים בחברה. אדם כועס זה אדם שמדגיש שרצונו צריך להיעשות. אני כועס כי אני לא יכול לסבול ולהכיל בשום אופן מצב שבו רצוני לא נעשה. יש את הרצון שלי ויש את הרצון שלך. הרצון שלי חזק יותר, תקיף יותר, ראוי שיעשה יותר משלך. כן? אבל למרבה הפלא אני מוצא שגם אתה רוצה שרצונך יעשה. כן? ממילא מה נוצר? מחלוקת. מחלוקת, פירוש דבר, אני ואתה נחלקים. אין לנו שום דבר במשותף, כיוון שהרצון שלי רוצה לקחת הכל. אז או אני או אתה. אבל אי אפשר לי ולך בעולם. זה מצב שאי אפשר לי ולך. זה מופיע במדרגות שונות, קין והבל. אז פשוט, קין הרג את הבל. שם המחלוקת הגיעה עד כדי מצב שבו אני לא יכול לשאת אותך בעולמי, והנה אני הורג אותך. אבל זה מופיע במדרגות שונות. ה-EFC הזה, אי אפשר לי ולך בעולם, זה מופיע במדרגות שונות. מוראה של מלכות גורמת שבכל אופן, רבים רבים מבני האדם הכועסים, השתלטנים, לא מצליחים לסלק את יריביהם ביריה, אז הם מרחיקים את יריביהם בדרכים אחרות. בכל אופן, כן? אנחנו רואים את המצב הזה של אי אפשר לי ולך, כן? אני מבטא את זה בכל מיני דרכים, כל מיני דרכים של הרחקת הזולת. הרבה דרכים יש לזה. לשון הרע, להתרחק מהסביבה הגיאוגרפית שלו, ללחום כנגדו, כן? לעורר אחרים נגדו, וכן הלאה. כל מיני טכניקות. האדם הוא מאוד יצירתי בתחומים האלו. דבר ידוע. אבל כללו של דבר שהכעס מביא לידי מחלוקת בהכרח. כן? כי תבוא אל הארץ. הכעס מביא. כן? מה זאת אומרת? מביא זה תולדה טבעית. זה נקרא מביא. כן? להביא לימות המשיח. כן? הכעס מביא לידי מחלוקת. כלומר, הכעס הוא שלב טבעי בדרך למחלוקת. הכעס מביא לידי מחלוקת. כן? מה זה לידי מחלוקת? יד זה אחיזה. המחלוקת אוחזת בך. זה הכוונה לידי מחלוקת. לידי מחלוקת פירוש דבר שהמחלוקת אוחזת בך. כמו אדם שאחוז ביד. אוחזים אותך ביד, מביא לידי מחלוקת. כן, המחלוקת אוחז בך חזק, כן? לא רק ניצבת מנגד, או רק מגבילה לך, אלא ממש אוחזת בך בידיה. יש פה, כן, אחיזה וקשר עמוק למחלוקת. כשהוא כועס עם חבריו, יריבו אמו, והוא אמהם, שימו לב, מילה מוזרה מאוד, או ביטוי מוזר, שהוא כועס עם חבריו. תחליט, הוא עם או כועס? עם זה לא בדיוק מתאים. שהוא כועס על חברה, מה זה עם חברה? מה זה עם? תגיד, על חברה. אבל יש אנשים, יש פה משמעות מתוחכמת קצת, אבל יש לה עומק. מה זה כועס עם חבריו? למה כתוב על חבריו? עם זה דווקא משהו חברתי נשמע לי, נכון? הוא עם חבריו. יש אנשים שהחברתיות אצלם היא משמשת בשביל מה? בשביל להראות מי חזק פה. מי חזק? מי שולט? זאת אומרת, אני רוצה חברה, אבל למה אני צריך את החברה? כדי להבליט את שלטוני. זה נקרא אם. כלומר, אבל הוא כועס אם. כלומר, האם היחד משמש לו כדי לחוס. הוא מעדיף להיות בתוך חברה. אל תאמר שהוא מעדיף להיות בודד. לא, אדרבה. הוא צריך חברה, כי אם בלי החברה הוא לא יכול להראות את תוקף רצונו. ועד כמה חשוב לו שאחרים יסורו למשמעתו. כן? הוא דיקטטור קטן. מה, זה יכול לבוא לידי ביטוי? בדרכים מאוד מנומסות, בדרכים מאוד דיפלומטיות, עם צווארון לבן. אבל דאגלס, דיקטטור קטן. רק תעיז לא לעשות רצונו. אגב, יש כאלו שכאשר לא עושים את רצונם, הם לא כועסים אפילו. הם רק מסמנים לעוזרים שלהם. ככה עושה. ואז אתה הלכת. לא כל אחד יכול כמובן לחסל חיסול נקי. יש כאלה שלצערים צריכים, מה לעשות? אדם כמוני לא יכול לחסל חיסול נקי. נאלץ לי כועס, כאשר מי שלא עושה את רצוני. כן? אני כועס, כעס, גז, כן? ומגלה את חרפתי בכעס. ויש כאלו, אצלם יש להם עוצמות, יש להם אמצעים. כן? זה מאפיונר כזה. מי שמרגיז אותו, מוסמן כאן. חצי קריצה ואתה מתחת לאדמה. זה אלגנטי מאוד. זה שחיטה נקייה. לא, קרבות פנים אל פנים. כן? רמז קטן, אופ, אתה אף. גם זה כעס. זה גם סוג של כעס. אבל זה כעס פנימי, זה כעס כמוס. זה כעס שלא מגלה. את מזימתו כלפי חוץ. לא נתן לך אפשרות להתכונן. כן? יש נחש כזה שמצלצל. נחש עושה צלצולים. אז רואים חזל, למה הקדוש ברוך הוא, כן, ברא אותו כך? כדי שיזהיר את הבריות מפניו. יש נחשים שבאים בעריבה. הם אורבים לך. אתה לא מרגיש בהם. כן? אין להם את הצליל הזה. כן? הצליל הזה הוא בא מחיכוך הקסקסים. החיכוך של הקסקסים הוא עושה את הצליל. ואז אתה שומע את הנחש. או לפעמים יש נחשים שמתנשפים. כן? נשפים, אתה שומע, פתאום הסביבה. הקדוש ברוך הוא עשה לו בכוונה כדי שבני אדם יזהרו מפניו. ויש בעלי חיים ארסיים שהם באים בעריבה, בלי קול. כן? אתה לא יכול אפילו להרגיש בזה, זה יותר מסוכן. כן? כי עריב המסתרים. הוא עורב. ראיתם פעם לביאה איך היא עורבת? כן? ככה? עצמות השכמות שלה. כלפי מטה ככה? בתוך הסבך, לאט, 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 לאט. אף אחד לא מרגיש, כן? ככה... אם כי יש חוש ריח מאוד מפותח לנטרף, כן? לאנטילופות וגם לגנו, לתאו, יש להם חוש ריח מאוד מפותח. בעיקר האנטילופ, יש לה חוש ריח מאוד מפותח. זאת אומרת, הרבה פעמים היא מריחה את האריה, אבל היא לא יודעת מאיזה כיוון, את הלוויה, אבל היא לא יודעת מאיזה כיוון הוא בא. היא מרגישה שמשהו פה לא בסדר. קורה פה משהו. יש פה בסביבה לוויה. יש בסביבה לוויה. אבל היא לא יודעת הכיוון כל כך. כן? אבל היא בדריכות. כן? דריכות. הדריכות הזו היא כבר סיבה בשביל הלוויה לוותר על הטרף לפעמים. כי עצם הדריכות הזו היא גורמת לאנטילופה להיות מאוד זריזה. כל האדרנלין מרוכז ברגליים. עכשיו היא רק קולטת מזה כיוון. טרח, פותה. כן? אז הריכוז הזה הוא כבר. אבל הכעסן הסמוי הוא אותו מסוכן. כי בפתע פתאום יבוא עידו. בפתע פתאום הוא יכול להפתיע אותך. כן? כל אופן, עשינו דייק, להסביר קצת מה פירוש יריבו כשהוא כועס עם חבריו. יריבו עמו והוא עמהם. כלומר, ההזדמנות החברתית הזו, של התקבצות האנשים ביחד, כן? נותנת אפשרות לאותו בעל שררה ורצון שליטה לבטא את רצונו, מכיוון שבאופן טבעי רצונו לא נעשה על ידי אחרים, כי גם הם סוף סוף בעלי חוט שדרה, כן? בוא נגיד שלא כל העצמות, לא כל חוליות השדרה, כן? מרוסקות אצלם. יש להם, נשארו להם כמה חוליות. החוליות שנשארו, הן רוצות להזדקף. ודווקא בגלל שרוצים לקופף אותם ולבטל אותם, אז הן רוצות להזדקף. ההזדקפות הזו גם היא באה בצורה של כעס. יש פה וקטור של שני כעסים. זה צירוף של שני כעסים. כן? מין מצא את מינו וניאור. כן? אז מתעורר פה כעס מצד הנשלט, גם מצד השולט, שלא נעשה רצונו, ממילא, באופן טבעי, מתעורר כעס מצד הנשלט, ועכשיו יש פה שתי כעסים, זה כבר יוצר כאוס מוחלט, טוב ובואו שלם. המצב הזה, זה כבר מסוכן. כן? כשהוא כועס עם חבריו, יריבו אמו. חפשות. כן? יריבו אמו. גם הם השתמשו בהזדמנות החברתית הזו, כדי לעורר את כעסם והתנגדותם, כן? לרצון השליט. כן? כתוב שם, 12 שנה עבדו, ידידיה, 12 שנה עבדו את קדר לעומר, או 13 שנה, איך כתוב שמה? וב-14 מרדו. 13 שנה. 13 שנה עבדו את קדר לעומר, וב-14 מרדו. כן? אז קדר לעומר היה שליט חזק מאוד, כן? שליטים הרודנים, כן? של תקופה המקראית. 13 שנה עבדו את קדר לעומר, רצון חזק מאוד. חזק מאוד שפעל בכוח אדיר על הנתינים שלו, לא נתן להם אפשרות להתרומם. אבל בשנה 14, הרצון המנוגד הצליח להגיע לרמת גיבוש שהעיף מעליו את קדר לעומר. וב-14 מרדו. כן, גם ברית המעצות, כל העמים הקטנים שבעצם נענקו תחת השליטה הסובייטית, כן, ראינו מה קרה בשנים האחרונות, שהתחילו להשתחרר אחד אחר השני. זה מה שקורה בדרך כלל בעמים נשלטים. עמים נשלטים, מה שקורה בדרך כלל, מצטבר כוח של התנגדות אדיר. פנימי, כמו קפיץ. כמו קפיץ. רצון פנימי של התנגדות, ואז בעיתוי המתאים, העיתוי המתאים הוא נקבע על ידי שתי דברים בעיקר. א', על ידי מצבו, כן? העיתוי המתאים, מתי לפרוק את העול, הוא תלוי במצב השולט, שהשולט לפעמים הוא נמצא במצב בעייתי, איזה עם אחר יוצא נגדו למלחמה, ואז העם הקטן הנשלט, הוא מתקיף. זה גם תלוי ברמת הגיבוש של הרצון של הנשלט. כי יש מצבים שהנשלט כל כך מרוסק, עד כדי כך שגם אויבו בנפש נופל, הוא לא עושה דבר. צערי נורא, הרבה מפליטי המחנות, המעט ששרדו, עם שרידי חרב, הלוך להרגיעו. ישראל, הרבה מהפליטים האלה שגובו במחנות, כאשר נפתחו השערים לרווחה, אז הם כמעט לא יחלסו דבר, פשוט, כמו צללי אדם. אפילו שהגרמנים כבר, אבל הם ריסקו אותנו. ריסקו אותנו. אז תלוי בדרך כלל בשני דברים. העיתוי הנבחר, העיתוי הנבחר להתקוממות, הוא תלוי גם מצבו של השליט, וגם מצבו של הנשלט. מי מצמץ ראשון? כשהוא כועס עם חבריו, יריבו עמו, והוא עם ה... וכשיש מחלוקת, הנה, וכשיש מחלוקת, הנה, זה הקרקע הפוריה שעליה צומח מה? איזה מידות נוספות צומחות בבחינת עבירה גוררת, כן? עבירה גוררת עבירה, וכשיש מחלוקת, יש הכל. כשיש מחלוקת, יש קנאה ושנאה. כן? כשיש מחלוקת, יש קנאה ושנאה. צריך להבין מדוע, מדוע? כי ברגע, שימו לב, למה יש קנאה? למה יש קנאה במחלוקת? למה יש קנאה כאשר יש מחלוקת? כי הרי המחלוקת מבוססת על מה? המחלוקת מבוססת על התאבון של הרצון שלי, והרצון שלי מה הוא רוצה? לבלוע אותך, נכון? הרצון שלי לא ישלים לעולם עם העובדה שלך יש מכונית ולי אין, שלך יש בית יפה ולי אין. למה? הרצון שלי רוצה לבלוע הכל. ממילא, כאשר לך יש ולי אין, ממילא יש קנאה. אם כן, הקנאה היא הבת קול, היא תוצאת הלוואי, כן? כמעט ספונטנית, של הכעס. כי הכעס מבוסס על השגת הגבול. מכיוון שהכעס מבוסס על השגת גבול של הזולת וחוסר השלמה עם מה שיש לו, כן? חוסר השלמה עם מה שיש לו. להיות שמח בחלקי, ולהיות שמח בחלק חברי, שיהיה לו את שלו, את אשר לך לך, כן? ממילא חייבת להתפתח פה הקנאה, שהיא תמיד נבנית על חוסר השמחה בחלקי. שאני לא מסוגל להיות שמח בחלקי, ברצון שלי, במה ששייך לי באופן אמיתי, במה שנתנו לי מן השמיים, בתכונות שלי, במסוגלות שלי, בתפקיד שלי, להיות שמח בחלקי, אז אני נהפך משיא גבול. שאני לא יודע להפך ולהפך בתכונות הנפש שלי, להרגיש בהם, לסמוך בהם, לאחוז בהם, להשתמש בהם, להבין איזה ערך עצום יש בתפקיד שניתן לי. אם רק הייתי מרוכז בו, איזה כמה שמחה הייתה לי. וממילא מתוך המילוי, מתוך הדימוי העצמי הרוחני האמיתי הזה, הייתי שמח בחלק חברי. א', הייתי רוצה לזכות אותו בחוויה של איזה שמח, איזה עשיר, שמח בחלקו. כמו שאני שמח, אני רוצה לזכות אותו בחוויה שלו. איך אני זכה אותו בחוויה שלו? רק כאשר אני מקד אותו בחלקו. בלי שום רצון לקחת לו. כי אני יודע שאם אני אקח לו משהו, הוא כבר לא יכול לצמר בחלקו. לא? אז הנה, אני כבר לא אקנה. יש לי את שלי, ברוך השם, יש לי רב, יש לי קול. כך אומר יעקב לעשיו. עשיו רוצה לתת לו. כן? אבל יעקב מזהה שזה לא החלק שלו. מה הוא אומר לו? יש לי קול. מה אומר עשיו? יש לי רב. יש הבדל בין קול ורב. עשיו יש לי רב. הוא לוקח מזה ולוקח מזה ולוקח מזה. יש לי רב. אבל זה לא קול. אין נקודה אחדותית. למה? כי זה לא שייך לך. זה גניבה בתוך ביתך. כיוון שזה גניבה, זה לבוש זר, אין לך שמחה בזה, יש לך רב, אין לך קול. יש לך עוד הרבה הרבה הרבה, ואתה לא שמח, כי זה לא שלך. אתה כמו קוקייה. אתה כמו קוקייה שגונם מכל הקינים. מי זה לא לוקח את זה, מי זה לא לוקח את זה, לוקח ביצים של אחרים, דוגר עליהם. יש שם בלגן שם בתוך כן, הפסיכולוגיה של הקוקייה. דבר מאוד מוזר שם, מה שקוראים הציפור המצחיקה הזו. ציפור מוזרה. היא גונבת טבעות, גונבת כל... בקן של הקוקייה אפשר למצוא כל מיני איזה. כן? קוקוית. כן? גונבת מזה, גונבת מזה. אתה קוקייה? מסתכלים אצלך בתוך הנפש? וואי וואי. זה בגד מזה, זה מידה מזה, זה דיבור מזה. אתה בכלל לא אתה. כולך איזה אוסף של רוחות מארבע שמיים. שום דבר מקורין בך. כולך גנוב. גנוב הוא איתי. לגמרי גנוב. אתה גנוב. אז מזה יוצאת קנאה. וכשיש מחלוקת, יש קנאה. בשנאה. אני לא יכול לסבול אותך. בהתחלה אני מקנא ברע. ומתוך הקנאה באים לידי שנאה. אי אפשר לסבול אותך. כן? אין אני ואתה יכולים לדור בעולם הזה. לא יכולים לדור. לא יכולים לדור. לכן באה הסינה. כלומר, הסינה זה השלב לפני האחרון, זה השלב לפני האחרון בהתגברות על נוכחותך. הנוכחות שלך היא בלתי אפשרית. ואני הולך ומסלק אותך מן העולם. בתחילה על ידי הכעס, וזה אני ממחיש לך. עד כמה? אתה מפריע לי? כעס, זה הפעולה הראשונה. משם זה מגיע לקינה, חוסר יכולת לסבול את ריבוי הגוונים בעולם. ומשם אני בא לפתור את הבעיה בצורה מלאכותית ושקרית, בצורה של שנאה. ומי השנאה? לבחירתכם, כי יד הדמיון הטובה עליכם. הוא לא ממשיך פה, אבל כל אחד מאיתנו יודע מה קורה אחרי ששונאים. כן? מה יכול לקרות כמובן, כן. האדם השונא הוא אדם מאוד יצירתי, הוא אדם מאוד יצירתי, יש לו מגוון מאוד מפותח של דרכי העלמה, כן? של הזולת. אמרתי מקודם שאילולי מוראה של מלכות, אילולי מוראה של מלכות, איש את ראהו חיים בלאו. אז מוראה של מלכות היא הכוח שעומד מול כל הכעסנים. כן? ואני אומר, גם כעסנים כמונו, יש מדרגות מדרגות בכעס. אבל גם כעסנים במדרגות, כן, בוא נגיד, יותר מזוכחות, גם שם צריך מוראה של מלכות. גם שם צריך הפחדה, גם שם צריך יראה חיצונה, יראת התאה, כי מי יודע כבר לאן יכול להתפשט רצוננו, גם אנחנו שיושבים לומדים פה תורה, מי יודע לאן יכול להתפשט רצוננו, אם לא היה לנו את העקבות, ברוך השם, יש הרבה עקבות מוסריות גם, מה שנקרא מצפון, לא מצפון, סלק את המילה הזו, שמעתי שלא טוב להשתמש בה, היא לא כך ישראלית, אבל מוסר כליות, כן? דרך אחרת, אלמלא העקבות המוסריות והעקבות החיצוניות מצד מורה של מלכות, לא יודע מה קורה. לא יודע מה קורה. לא יודע מה קורה. האמת שלי. וכשיש מחלוקת, יש קנאה ושנאה. הוא כבר ידע את הרעות המחלוקת. כאשר יתבאר בשער המחלוקת. כן? שימו לב, רעות המחלוקת, שבע פרות רעות, שבע פרות רעות, זה מכלול הרוע שמתפתח במצרים. שבע. כן? שבע זה כפי מספר, זה הטבע. כן? שבע, כן, זה ששת ימי השבוע ועוד השבת, זה נכון? שמונה זה מעל הטבע. אבל שבע זה מבטא את המכלול הכי רחב. שבע, כן? וכבר ידעת רעות המחלוקת, המחלוקת היא בעצם מוציאה, מנביעה מתוכה המון המון רעות. אין מידה רעה שלא מתעוררת, אין מידה רעה שלא מתעוררת לרגלי המחלוקת. פה ציינו את הקנאה, את השנאה, כן? אבל כל מידה, גאווה, אין מה לדבר, קמצנות, כל המידות הרעות מתפתחות מתוך ביצת הצפעוני הזאת שנקראת מחלוקת. שמה מוזר, אבל אם אתה בעל מחלוקת, זכית בכל. זכית בכל. במרכאות זכית בכל, כן.
גאווה דווקא, לפני שאני חושב, בעצם שורש כל המידות הרעות. בכל מהגאווה,
נכון, נכון, נכון. נכון, נכון, נכון. כן, נכון. מתוך הגאווה, כן. מתוך הגאווה, מתוך ההרגשה הזו, מתוך ההרגשה הזו של אהבת עצמי יותר מדי, אף על פי שאהבת עצמי זה דבר טבעי, וטוב שהוא קיים, ואוי ובוי אם זה לא היה קיים, אם לא הייתה אהבת עצמי בטבע, הייתי נמחק מכל רחש של מישהו מסביבי. תראו כמה קשה, עם כל הטבע הזה, תראו כמה, הרבה פעמים אנחנו נתונים שליטה של אחרים. כן? עם אהבת עצמי. תראו את לכם, לא הייתה אהבת עצמי בטבע, התינוק לא היה בוכה שעות בשביל שאמא תיתן לו. כן? הוא היה מזמן כבר נשבר. מאיפה יש כוח לתינוק? מאיפה יש לו כוח? הוא אוהב את עצמו. אבל יש לו אהבת עצמי כזה יותר מהמבוגרים. גם המבוגר אוהב את עצמו. אבל מי חזק יותר? בשלוש בבוקר, שהתינוק בוכה, מי חזק יותר? התינוק או אמא? התינוק! למרות שאמא יש לה גם אהבת עצמה ורוצה לישון, אבל בסוף הוא מנצח אותה. אהבת עצמו יותר חזקה. למה יותר חזקה מהאמא? כי האמא כבר חיה בעולם שנלחמים נגדה רצונות אחרים. והיא כבר התרגלה להיות קצת שפלת רוח ולוותר על שלה. אז במאבק בינה לבין הילד, ידו של הילד על ימינה, הוא חזק מנה. חזק מנה. אבל בלי אהבת עצמנו? שמי רחם. אבל ברגע שלוקחים את אהבת עצמנו, במשתמשים בה שלא על פי מסורת השכל והדעת המוסרית, אז היא נהפכת לגאווה. אז היא נהפכת לגאווה. כן? ויצא העגל הזה. כן? אז היא נהפכת לגאווה. צריך לדעת איך להשתמש בדבר הזה. זה דבר נפלא, אהבת עצמנו. זה משהו, משהו. כן? כיכר תעשה את המנורה. כלומר, הכיכר הזה, כן, החומר הגלם שנקרא אהבת עצמו, צריך לעשות מזה מנורה. צריך לעשות מזה משהו, כן, שמרמז על חוכמה, דעת. אבל כדי לפתח את זה, צריכים בעל אומנות שיודע להקיש בקורנס, יודע לקחת אותו כיכר גולמי, כן, ולפשט את עברי המנורה מתוך הכיכר. זה עבודה. וכל עולם הטבע שבתוכנו הוא למעשה כיכר, הוא חומר גלם שצריך לדעת להקיש עליו באמצעות כוח התורה, המצוות, לקחת את הכוחות הטבעיים האלו ולעשות מהם מנורה לתפארת. כן? כן. כן.
ועם זאת, גם יש מחלוקת, נגיד, הרמב"ן אומר שתואבת בן אדם עד גבול מסוים, עד שלא ברמה כזאת שתעדיף אותו עליך. הוא מגביל כאילו את העניין, אבל הרמב"ן אומר שלאיפה, שכן תגיע להתבטלות מול הכלל. לאיפה שיש פה אזור כזה שהוא, מה הגבול, לאן לשאוף, מה המטרה?
דיברנו על זה, מסיבת ישרים, השבוע דיברנו על עניין. כן, מצד, אתה אומר, טוב, אני לא יודע אם התקנאה, אולי כן, לא יודע. יכול להיות די שייך דווקא. כשיש מחלוקת. אתה אומר, יש טעם למחלוקת לפעמים. יש מקום למחלוקת, יש מקום. כן? אתה אומר, יש מקום להרגיש שאני חלוק מחברי, נכון? מצד שני, התבטלות לכלל, תחליט. כן? אל תשחק איתי היום, תחליט. כן? תחליט. האם אתה צריך להרגיש? מה צריך להרגיש יותר? את זה שאני חלוק מן הכלל ואני מציאות בפני עצמי, או להתבטל לכלל? איך בכלל אפשר ששני הדברים יעלו בקנה אחד? איך אפשר? אבל אין סתירה. למיתו של דבר אין סתירה. באמת זה פלא גדול, אבל אין סתירה. כן? כי העולם הזה נברא, כדי שנוכל לבטא בתוכו. את הפרט, כן, יש פה המון המון הופעות פרטיות. כפי שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונים. אבל הפלא העצום בעולם הזה הוא, שבתוך כל הפרטים אפשר לגלות מגמה אחת. דוגמה, יש לי ידיים, יש לי רגליים, יש לי הרבה איברים. ולפעמים איברים שונים זה מזה. ותראה, למרבה הפלא, אני בוחר מגמה אחת. עכשיו אני רוצה לעשות חסד איתך. הרגליים משמשות כדי להתקרב אליך. הידיים לאחוז, כן? באותו דבר שאני רוצה להביא לך. השכל חושב באותו כיוון. הרגש מתרגש מעצם האפשרות לגמול טובה לזולת. למרות שיש פה כוחות הפוכים, שכל ורגש, כולם נרתמים להוציא לפועל את מה? את הרצון האחד. לעשות חסד. אז ראית פה מודל, דוגמה, דרך, שבעצם המון 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 פרטים, כן? כל אחד זוכה לביטוי הפרטי שלו, ויחד עם זה משמש מגמה אחת. בשביל זה נברא העולם. אל תאמר שבשעה שהרגל רצה לעשות חסד היא כבר לא רגל. ודאי שהיא רגל, כולם רואים שהיא רגל. היא עדיין מופיעה כאיבר פרטי. אבל איבר פרטי שכולו נמשך אחר המגמה. כמו שמן אחר הפתילה. כן? נמשך ונספג בתוך המגמה. דבר נפלא. לא רק הרגל, גם היד. משלימים זה את זה. בתוך הנפש פנימה. המוני כוחות מתעוררים, כן? מתעוררים לעשות את החפץ ואת הרצון. זה עניין. אז בסדר לך יש כוחות פרטיים, זאת שני הם שייכים אל הכלל, כלומר שייכים למגמה. אין שום סתירה. שום סתירה, אדרבה, משלימים זה את זה. זה נקרא מחלוקת לשם שמיים. אדרבה, מחלוקת לשם שמיים, כן? היא בעצם מהלך מופלא, שכל אחד מן החכמים מדגיש את דעתו, ומלחמתה של תורה, מלחמה, כן? היא בעצם, במלחמה של התורה, בעצם מתבטאים שני פנים הפוכים, אבל משלימים. המשמעות הפשוטה של מלחמה, אני נגדך, אני אומר את דעתי, אני אומר פסול, אתה אומר כשר. אני אומר תמה, אתה אומר טהור. צד אחד של מלחמה, כל אחד נלחם נגד דעת חברו, או יותר נכון, מדגיש את דעתו לעומת חברו. מצד שני, הלחמה וחיבור. זאת אומרת, המטרה בזה שאני אומר שאני יד ואתה רגל, מה המטרה של זה? שאחרי זה נוכל שנינו לשמש למטרה אחת. כי למטרה אחת צריכים יד ורגל. ואם אני לא יהיה רגל, המטרה אחת לא תצא לפועל בשלמות. כי לעשות חסד רק עם יד, זו בעיה. איך אני אגיע לך? טוב, שחילה. אבל זה לא, אתה יודע, זה החסד מסתרבל, וכל איכות הפעולה יורדת, אתה מבין? אז כדי שנוכל שנינו לשמש למטרה אחת, אני חייב להגיד פסול. מה? ודאי, ודאי, ניסויים זה פשוט. שם כל העיקרון הזה בלעדיו, זה פשוט התמוטטות מוחלטת, ודאי. אפשר לקחת העיקרון הזה לאלף אחד מקומות.
זה חייבת להיות הפוכה ממני.
חייבת. אם לא תהיה הפוכה, זה יבוא על חשבון עושר הגוונים, כן? עושר הגוונים שמגלים את המטרה אחת. זה עושר עצום של גוונים שצריכים לגלות את המטרה אחת. האמת היא יותר גדולה כאשר היא מתגלה ביותר גוונים, ביותר בחינות. האמת הרבה יותר גדולה. כן. השמש הגדולה, אם כן, מתגלה דרך אין סוף של שמשות. כן. אין סוף של צורות שימוש, של תפקידים, וכן הלאה. אז זה בסדר, מה הבעיה? אתה צודק. אני מבין את הקושי. אני מבין את הקושי. דיברנו מקודם על אהבת עצמנו. אתה צודק שכאשר אנחנו באים לברר את תפקידנו, הרבה פעמים אנחנו שוקעים ומדגישים יתר על המידה את תפקידנו. היד מדגישה יותר מדי את היותה יד. נכון. זה נכון. שם כך אנחנו לומדים תורה. התורה היא זו שמעוררת בנו, מעוררת בנו את באמת את, כן, את אותה סוגיה מופלאה, כן, של כל מעשיך לשם שמיים. כן? אני לא יודע, אני קודם כל לא יודע מה אומרים הרמב"ן והרמב"ן. אני צריך לקרוא שם בפנים. אני לא בקיא בזה. אני לא חושד שאתה לא אומר או לא מנסה להגיד את מה שראית, אבל צריך לראות את הדברים בפנים. אני לא בקיא בזה, לא בקיא בזה. אין לי מושג. צריך לראות בפנים. אבל אני מסופק אם נוכל כרגע להיכנס לתוך הפסקה. מתוך הנחה שזה מה שנאמר שם פחות יותר, אני מראה איזושהי השלמה ויחס, כן, בין הפרטים והכלל. אולי זה שייך לשם. אני לא יודע, לא יודע מה כתוב, ממש לא יודע. נשמח לראות את זה בעזרת השם. אם תביא לי את זה אחרי, לא אחרי שיעור, אבל במהלך הזמן, נסתכל על שתי המקורות, נלמד אותם היטב. כן. אז מה אמרנו? כשיש מחלוקת, יש קנאה ושנאה. וכבר ידעת רעות המחלוקת. כאשר התבאר בשער המחלוקת. הכעס מונע לב האדם מכל הטובות. כי כשאדם כועס, אין לו לב לרחם, כן, על העניים. במילים אחרות, הכעס מונע מלב האדם את כל הטובות. למה? למה הוא מונע מן הלב דווקא? כי בניגוד לכעס, שהוא כולו מתבסס ונבנה על מה? על רצון כללי, הלב הוא מקום של איזה רצון? סליחה. למה לא תיקנתם אותי? בניגוד לכעס שכולו מתבסס על מה? על רצון? פרטי, נכון? פרטי. אני ואפסי עוד. כן? כל הכעס כולו נבנה על כך שאני רוצה שרצוני יעשה. לא מעניין אותי שאתה רוצה גם משהו. לא מעניין אותי שאני פושט יד ואומר, תנו לי, אני רוצה לחיות. לא מעניין אותי. מה אכפת לי שרוצה לחיות? אני לא רוצה להוציא כסף. העיקר זה מה אני רוצה או לא רוצה. בניגוד לכעס שמתבסס על רצון אנוכי ופרטי, שאדם רואה את עצמו ורק את עצמו, וגם את העצמו האנוכי הקטן, לא את עצמו האמיתי האלוקי, בניגוד לזה, הלב של האדם הוא משכן, תשלים ידידיה, הלב של האדם, איזה משכן הוא? משכן הכלליות. הכלליות. הלב של האדם מרמז למשכן הכלליות. בתוך ליבו של האדם, משם נובעים, משם נאצלים כל התחושות והרצונות המוסריים. שאדם מוסר את עצמו, זה נקרא מוסר. אדם מוסר את עצמו, מוסר את עצמו אל הכלל, לרצונות הגבוהים. אז כאשר האדם הוא כועס, הוא מונע את כל הטובות. כי מה מקומם של כל הטובות? מתי אדם באמת זוכה להתעלס עם כללות הרצונות, שזה נקרא לזכות לכל הטובות בבחינת איזו חכם הלומד מכל אדם? רק כאשר רק אשר הוא שייך ללב. נואף חסר לב. הנואף הוא חסר לב. כי הוא לוקח את אשת חברו. אין לו את מידת הרחמנות. מזעזע. זועק עד לב השמיים. רבי נחמן פעם ראה שתי אנשים אוכלים מקערה אחת. אז הוא אמר, ודאי גם מחליפים נשותיהם. ובדקו ומצאו שכן הדבר. כך כתוב. ושפעם אחת הוא ראה שתי מצבות, בית הכנסת היו מצבות שהיו מוכנות לקבורה. והאותיות, זה היה מצבה של איש ואישה. אחרים, זרים. לא איש ואישה נשואים. זה איש, נגיד, פרלה ויעקב. הם היו באותה עיירה, אבל בעל המצבות הכין אותם ושם בית הכנסת לקראת הלוויה. והמצבות, האותיות היו נושקות זו את זו. ראה רבי נחמן ואמר, ודאי גם בחייהם כך. ומצאו שכך היה דבר. תמור מוזר. אוכלים אותה גדירה. אותיות המצבות נגעו זו בזו. לא יודע איך הוא יודע. אבל רבי נחמן אומר, זה ודאי... נואף חסר לב, כן.
יש בעצם שני סוגים של כעס, בעינם כעסן ובעינם שבאותו רגע כועס, ושכעס זה...
יש גם כעסן. כעסן זה כבר... זה בעל כעס. כעסן
זה... כועס באותו רגע
ואחר. לא, כעס זה לא... כעס זה מצב נפשי. זה מצב נפשי, זה אבירות לב. כעס זה התחזקות של רצון מסוים. נכון שיש לכעס גם ביטוי חיצוני, כן? כועס. אבל זה לא דווקא. אמרתי שיכולים להיות כעס... לא הייתם בתחילה. דיברנו שיש גם כעסנים מאוד אלגנטיים. הם לא מזיזים איבר בשעה שהם כותלים. כן? הם הורגים נקי. כן? הלבנת פנים, כל מיני דברים כאלה. זה גם סוג של כעס. יש כל מיני צורות בביטויים להתגברות הרצון של, של, של הכעסן. Okay? יש כעסנים שזה לא מכבודם בכלל להראות שהם כועסים עליך. אתה לא פונקציה בכלל בשביל שהם ירגישו לא נוח. Okay? או יביעו כעס בצורה כזו. לא, זה לא עניין שלהם בכלל. אמרנו ככה, עם אצבע קטנה הם מעבירים אותך מן העולם. Okay? וישבו המן והמלך השברוש וישתו יין. Okay? בכלל, קטן עליהם, הם שותים יין. גזרה על כל היהודים, לאבד דרוג ולהשמיד, והם שותים. אתה מבין? סוג של כעסנים כאילו גם יש. אבל המעמד הנפשי, גם של זה וגם של זה, הוא מעמד נפשי של התחזקות הרצון שלי. התחזקות הרצון הפרטי, וכנגדו לא יעמוד כלום. לא יעמוד כלום. זה המעמד הנפשי של כל כעסן. גם של האלגנטי וגם של הזועף. אותו דבר. אותו דבר. כאשר כן. הכעס מונע לב האדם מכל הטובות. למה? כי כשאדם כועס, אין לו לב לרחם על העניים. דוגמה. כן? העניים מבטא רצון אחד. כן? מעניין שפה יפגיש בין הכעסן לעניים. מעניין, למה דווקא לרחם לעניים? אפשר להגיד אלף אחד דברים. אני יודע מה, דווקא לרחם לעניים. למה דווקא לרחם לעניים? למה הובא פה דווקא הדוגמה הזו? כי העני, מה הוא מבטא? מה מבטא אני? את שיא החסרון. כן? אני, אביון, שתאב לכל דבר. הוא כל כך חסר שהוא תאב. שיא החסרון. והכועס מה מבטא? באופן שקרי כמובן, מה? את שיא העשירות השקרית. הוא רוצה הכל. שהכל יעשה כפי רצונו. הוא המרכז. הוא המוקד. הוא הצנטר. המפגש בין שני הקצוות האלו הוא בלתי אפשרי לגבי הכעסן. הוא בלתי אפשרי. כן? בלתי אפשרי. הוא לא מסוגל בכלל, לא מסוגל בכלל להתחבר למקום שמבטא את החסרון. העני הזה מבחינתו, שמבטא את החסרון, הוא שיא השפלות. שיא השפלות. כי הוא שיא העשירות. כששיא העשירות השקרית נפגשת עם שיא השפלות של העוני, יש התנגשות נוראה. כשעשירות אמיתית נפגשת עם עוני, עשירות אמיתית. ומה זה עשירות אמיתית? איזו חכם הלומד מכל אדם. זה עשירות אמיתית. עשירות אמיתית זה ענווה. כשעשירות אמיתית נפגשת עם מצב של עוני, מה היא עושה? היא תכף משלימה את החוסר. תכף משלימה את החוסר. זה עשירות אמיתית. ולכן אני חושב שזו הסיבה שהוא הביא את המפגש פה בין שני הטיפוסים האלו. אין לו לב לרחם על העני דווקא. אם כי כמובן שאפשר היה לעשות מפגש עם כל מיני סוגי אנשים, כן, וגם שם היינו רואים את התוצאות המחרידות של המפגש, אבל, כן, יש בזה משהו שמבליט מאוד את הניגודים החריפים בין הכעסן לבין העני. כשאדם כועס, אין לו לב לרחם על עני. אין לו רצון כללי בכלל. אין לו לב. זה מה שהוא אמר בקוף י' א', בהתחלה, ואתה רואה בני אדם כשהם כועסים ומחזיקים בכעסן, אינן משימים ליבם על מה שעושים. ועושים הרבה עניינים בכעסם שלא היו עושים בלא הכעס. בשעת הכעס הוא עושה דברים שלא היה עושה בלא הכעס. כן, יכול לקוט את בנו, כן, יכול ממש לפצוע אותו, לשבור לו עצם, לזרוק אותו מן החלון, כן, אין לו לב, פשוט אין לו לב, דבר נורא, אין לו, פשוט כאילו לקחו את הלב שלו והוציאו אותו מתוכו, זה פשוט לא בן אדם, באותו רגע שהוא כועס, הוא לא בן אדם, הוא פרי אדם, הוא חיית אדם, יותר גרוע מחיה, באותו רגע, זה הביטוי כאן, אינם משימים ליבם למה שעושים, חסר את המוקד הכללי, חסר את הרגשות המוסריים שמשכנם בתוך הלב, הכעס עוקר את הלב ממש, פשוט קורע אותו, מוציא אותו החוצה, כאילו איננו עכשיו, אין לב. אין משימים ליבה מה שעושים, ועושים הרבה עניינים בכעסן, מה שלא היו עושים בלא הכעס. אדרבה, אחרי שהוא נרגע, כן, ויזכור את אשר, כתוב על אחשוורוש, אחרי שהוא הרג את ושתי, כן? חמת המלך, בדיוק, חמת המלך שכחה, ויזכור את אשר עשתה. הוא הצטער, נתן לליבו, מה הוא עושה? מה הוא עושה? אבל הוא מעלים את עיניו מהצער, וכבר הולך לחפש לאישה אחרת. אם הוא היה מניח לעצמו להתרשם מעומק התוכחה הפנימית, שהלב הוכיח אותו, מה עשית לבשתי? בגלל שהיא לא רצתה לבוא לפניך בלא בגדים. אתה הרגת אותה, תתבייש לך פרא אדם, מטורף אחד, כך עשית לאשתך בגלל שהיא לא רצה להתבזות לעיני כל השרים, ואתה הרגת אותה בגלל זה, בגלל האגו המנופח שלך, דוב פרסי אחד, בגלל זה הרגת אותה, כך אומר לו הלב אחרי שהוא הרג אותה, אחרי ששכחה חמת המלך, אחרי שהאגו המנופח והנורא הזה קצת ירד, הלב עכשיו מתעורר, ומכה אותו, עבריין, אבל לא מסוגל להתמודד. לא מסוגל להתמודד עם התוכחה הפנימית הזו. לא מסוגל, הוא דוחה את התוכחות. גם תוכחות שבאות מבחוץ, מצד הסביבה, וגם תוכחות שבאות מליבו, פנימה. גם את המוכיח הפנימי, את האמת הפנימית שלו, הוא זורק הצידה, וגם תוכחות חיצוניות את ושתי, ושתי מוכיחה אותו. וזה שהיא סרבה לבוא לפני כל השרים להראות את יופיה, היא מוכיחה אותו. היא בעצם מראה של אחשוורוש. בעצם הסירוב היא מראה של אחשוורוש. פרצופו המכוער של אחשוורוש משתקף דרך הסירוב. הוא לא מסוגל להתמודד מול האמת. זה שובר את המראה. ואחרי זה הוא גם שובר את המראה הפנימית, שזה הלב שלו. אז הוא לוקח מיד את אסתר, כן? להשלים את החוסר באופן אחר. לא להתמודד מול הזעקה הנוראה של ושתי. מה עשית לי? מה עשית? ביזית את כולם, את עצמך. הוא לא מוכן לשמוע לכל זה. לא מוכן לשמוע לכל זה. זה הסצנה המחרידה הזו ברשימת שינדלר. מי ראה את זה את רשימת שינדלר? אתה זוכר את הסצנה של ילד היהודי מנקת האמבטיה של, של, של המנובל שם במחנה? אחרי שהוא גומר נקות האמבטיה ומגיע המנובל מיום עבודה קשה, קשה, קשה מאוד. אז הוא רואה שיש לכלוך באמבטיה. אז הוא קורא לילד, ככה עושה לי... בואי נה. בואי נה. מלוכלך. ואז הוא שולף את האקדח, הוא בא לשלוף את האקדח כדי לראות בילד. ככה עושה לי. מוציא את האקדח, ואז פתאום מראים בפלשבק, ככה בדמיון שלו, של הרשע, רואים, כן, הוא משחזר בדמיונו שיחה שהייתה לו עם שינדלר. ששינדלר אמר לו, כשמישהו עושה לך טובה, אל תשכח. ואז הוא מחזיר את האקדח פנימה, מחזיר אותו פנימה, ומסמן לילד, לך. כאילו, ריחמתי עליך. הילד רץ במהירות לאמא שלו, יורד משתי קומות, בית עץ כזה. יורד שתי קומות ורואים אותו מצלמה ככה עוקבת אחרי המרוצה שלו, מהבית של הרשע עד לאמא. ואז הרשע הולך למרפסת, לוקח את הרובה צייד ויורה בו. יורה בו. איזה מהלך סתני. שהוא עבר בתוך תוכו. התעוררות מידת הרחמים. אותה אמירה של שינדלר, איש החסד הזה, חדרה לו כמו ערס של נחש חדרה לו. עוררה אותו. הנה, רגע אחד כבר היא משפיעה עליו, מחזיר את האקדח פנימה, אבל הוא לא מסוגל. הוא יודע שאם מידת הרחמים תתפשט פה, תתפשט כל צו הפירר, עכשיו מתפרד לחתיכות. הוא יודע את זה. הוא יודע שכל הצו הזה בנוי על אכזריות ועל רשע, ואסור לתת למידת הרחמים פה להתפשט. אחרת, הכל נעצר, כל המכונה הזו. בניסיון האישי שלו, הוא בעצם ביטא את כל מכונת, את כל התנאי, השמן, שמשמן את כל מכונת הרשע הזו. אם רק תיכנס פה מידת הרחמים היהודית, הכל כבר לא יצלח. הוא לוקח את האקדח בנחישות, מתוך שליחות אדירה של מילוי צו. אין מקום לרחמים. יורי בו. הילד מגיע ממש, ממש מגיע כבר לחיק אמו. ככה עוד אותו, היא באה מחבקת אותו, פרח, פתאום הוא נופל. סמוך לאמו, פתאום נופל. אז זה המצב. הרבה פעמים צערינו הרב, כן, אחרי שאדם כועס. טוב, אצלנו זה לא... האמת היא, יהודים רחמנים לרחמנים. יהודי כועס, אחרי שהוא כועס, הוא מלא צער ונקיפות מצפון. מלא, מרגיש כל כך לא טוב וסובל מזה. רחמנים לרחמנים, ברוך השם. אבל בשעת הכעס, בכל אופן, בשעת הכעס, אנחנו מכירים מצבים שבשעת הכעס אנחנו, כן, יכולים בהחלט להיות חסרי לב. באיזה מידה. כן. אין עולה ורחם על ענים. ובהשם יתברך נאמר, ברוגז רחם תזכור. וזה רחוק מאוד מדרכי בשר ודם. מה אומר לנו פה? נכון שאצל השם יתברך נאמר, ברוגז רחם תזכור, שיש הנהגה כזו בדרכי השם יתברך שנקראת רוגז וכעס, שהרי נאמר, והניחותי פניי. רש"י אומר, מה אומר השם, והניחותי פניי, והניחותי פנים של כעס? כן? ואז אלך לפניכם. והניחותי פנים של כעס, ואלך לפניכם. כן? אז מכאן לומדים שיש הנהגה כזו, אצל ריבונו של עולם, מידה כזו שקוריה כעס. ומזה, מהדברים האלו, מדברי התורה האלו, מדבר התורה הזה, שאומר, והניחותי פניי, למדו חזל, שבדרכי השם יתברך יש מידת הכעס, ומזה לומדים שגם אדם יכול לכעוס, אבל שימו לב, איזה כעס? והניחותי פניי, כעס הפנים. רק לפי חוץ זה נראה כעס, אבל בתוך הלב זה לא כעס. ויש גורסים, יש אומרים, והניחותי פניי פנים של כעס, שבהנהגת השם יתברך יש כעס שהוא לא רק כעס פנים. הוא כעס שמגובה בהרגשה פנימית אפילו של כעס. יש בזה מחלוקת. הרמב״ם ידוע, דווקא כעס הפנים. אבל בפנים טהור לגמרי. הרב קוק בעין היה אומר, שמדברי הגמרא, והניחותי פניי, פנים של כעס, מזה יש אישור, כן, בעצם, לכעוס גם כעס הלב. יש מחלוקת בין הרב קוק ולבין הרמב״ם? לא. למה? למה? כי גם הרב קוק שאומר שהותר כעס בהרגש פנימי, עדיין, איזה מגמה שולטת יותר? מהו הכוח היותר פנימי מהכעס הזה? כוח הרחמים. נכון שיכול להיות כעס בהרגש פנימי, אבל איזה כוח שולט גם בהרגש הזה? הרגש יותר עמוק. אלא מה הבעיה עם בני אדם בדרך כלל? שמעוררים את מידת הכעס בהרגש פנימי, אין רובד יותר עמוק של טוב ששולט בכעס הזה. לכן עדיף שיהיה כעס הפנים. כי כל כעס שמתבטא אצלנו בהרגש פנימי, אין ערובה שכוח טוב פנימי יותר ישלט בו. כי אין לך מן המוכן כוח עמוק ממנו. אין לך מן המוכן. אבל אצל גדולי עולם, הם ירשו לעצמם לעורר אפילו כעס פנימי. כי יש כוח יותר פנימי שנקרא רחם, תזכור. ברוגז, רחם תזכור. רחם תזכור, פירוש הדבר שכוח הרחמים מתעורר מנקודה עמוקה הרבה יותר מכעס הלב. ולכן הוא נשלט ומתועל להשגת המטרה הרצויה. הכעס על הרשעים, הכעס על דברים שצריך לכעוס עליהם, אין בעיה לבטא את זה בשביל גדולי עולם, לבטא את זה אפילו בהרגש פנימי. כי ההרגש הזה כולו נשלט על ידי הרגש גבוה ממנו, שקרוי רחמים. מי הוא הצדיק שיכול להתיר לעצמו את הדבר הזה? לא יודע. זה רחוק מדרכי בני אדם, רק במדרגות מאוד עליונות, וזה רחוק מאוד מדרכי בשר ודם. כן? בגמרא מסופר על בר כפרה, שהקפיד על שני תלמידיו, ומתו שניהם תוך שנה. כן? לא על המלגלג אני כועס, ולא על זה אני כועס. כן? לא על המלגלג אני כועס, על זה אני כועס. אחרי זה אומר, לא על זה אני כועס, על זה אני כועס. נמצא שהוא כעס על שני התלמידים. כל אחד שרח בדבר אחר. ולא הוציאו שנתם. מתו. הם טעו, מכיוון שבר כפרה היה אינש בדיחי. הוא היה אדם בעל חוש ומור. לכן טעו בו. חשבו שאפשר להתלוצץ איתו. ואז באחד הפעמים התלוצצו, פגעו בכבודה של תורה. שהוא ייצג את זה. אז הוא עשה ככה. הקפדה הזו, בתוך שנה אחת מתו שניהם. בתוך שנה אחת. הקפדה, הכעס הלב הזה שלו. כמובן שנשלט על ידי רגש עמוק יותר של כבוד תורה, כבוד השם יתברך, הוא זה שקילה, כן, את חמתו בהם. לא הוציאו שנתם. זה לא דבר פשוט. מותר לצדיקים לאנוש. לא, יש אומרים שזו תוצאה טבעית. זה לא שהוא כיוון לזה והתפלל לכך. אלא עצם הקפידה שלו היא זו שגרמה להופעת מידת דין. אבל זו סוגיה עמוקה. לא יודע כמה נוכל בכלל לברר אותה. אבל זה דוגמה לכעס הלב שנשלט על ידי מגמה עליונה ופנימית, ומותר להשתמש בו. על פי רוב, אומר הרמב״ם, עצור. מדרגת רוב בני האדם, אולי כעס הפנים. וגם אז צריך עירנות עצומה, שזה לא יבוא מכעס הפנים לכעס הפנים. צריך להיזהר. גם כעס הפנים לא דבר פשוט. אנחנו יודעים שאחרי המעשים נמשכים לבבות, אדם כועס כעס הפנים. מי יודע, חלילה, הוא יכול לעורר מרבצה את מידת הכעס הפנימית. אז גם כעס הפנים זה לא כך פשוט. גם אם הורים לילד, בשעה שהוא עושה מעשה לא טוב, רוצים לחדול אותו מזה, כדאי גם את זה לעשות עם קצת חיוך על הפנים. כן? מי יודע מה יכול להתלקח גם מה, כן, כעס הפנים או אותה מסכה. מי יודע? כן. כפד ראשו. כפד זה כיפוד, זה מצב של חיתוך, עריפה. כפד זה מצב שתופעה מסוימת נערפת, כן? לא, זה לא קפידה. קפידה זה משהו מעבר לזה. קפידה זה כעס. מה שנקרא ריתחא דאורייתא. קפידה זה סוג שלו. זה לא ריתחא דאורייתא. קפידה זה משהו אחר. שונה. קפידה זה תרעומת, כן? דיברנו על הכעס מקודם, ואמרנו שהכעס זה התעוררות הרצון הפרטי שלי כנגד הרצון שלך. זה קפידה בתומעה. כן? הכעס שדיברנו עליו מקודם, וגינינו אותו כל כך, לפחות באופן שתיארנו אותו, זה קפדה בתומעה. אני רוצה לקפד את ראשך, כן? קפדה של תלמידי חכמים זה הופעה של רצון כללי, שכועס על רצון פרטי מצומצם שמפריע לאור להתפשט. ואז הוא רוצה לקפד אותו. זה לא שהוא... הרצון הכללי ודאי רוצה, כן? מצד האמת, הרצון הכללי, הרצון יותר משובח ומובחר, שרוצה לסלול דרך להופעת השם, ופתאום הוא רואה בדרך רצון פרטי מצומצם. מה הוא היה מעדיף? שאותו רצון פרטי יתעלה ויתקדש. שירתום את עצמו לעגלה של המגמה האלוקית. אבל שהרצון הפרטי הזה מתעקש יותר מדי, אז אין ברירה אלא. וזה הקפיד. זה הקפיד. ואז זה מאוד מסוכן. כשצדיק מקפיד, דבר מאוד מסוכן. הנלווים. הנלווים ואינם עולבים.
בדיוק.
כן.
אז העניין הזה שקשה מאוד שאדם שומע איזה הערה או מי שמעליב, אפילו מי שפוגע במידה מסוימת, לשתוק ולא להתכנס. כי האינסטינקט הראשוני...
נכון, נכון. האינסטינקט הראשוני הוא לכעוס. האינסטינקט הראשוני כאשר דורכים לי על הרגל, זה לכעוס. אבל הצדיקים שנעלבים ואינם עולבים, למה הם עושים את זה? כי הם אומרים, ככה. מכיוון שהם רוצים להגיע למדרגה שהרצון שלהם יהיה רצון כללי, הם רוצים שהרצון שלהם יהיה כללי, יותר מזוכח, לכן הם מניחים לרצונות אחרים לדחות אותם. כי הרבה צריך להבין, שאני מתנגד לך, אתן לכם דוגמה, אתמול ילד קטן, את אבוני אני מספר היום, ילד קטן, בן 4 או 5, לא, הוא בן 6 כבר, הוא ראה אותי ככה מתכופף לכן נמלים, וגם סקרנות וגם, לא יודע, קצת סקרנות, אולי קצת חוסר סבלנות, הכנסתי לתוך הקן של הנמלים, היה שם מסמר, הכנסתי מסמר לתוך הקן, לראות, הקן היה בחוץ שקט לגמרי, שום נמלה לא הייתה בחוץ, ידעתי שהם בפנים, הכנסתי את המקל פנימה לתוכו, כדי לראות איך הן מתעוררות. נגעתי שם בפנים, התחילו לצאת. ילד קטן עובר ואומר לי, מה אתה עושה? חמוד, מה אתה עושה? אמרתי לו, אני רוצה לבזור כי יש נמלים. מה אתה רוצה מהם? ואני, וואי, זה מעניין מה שקורה פה. ילד קטן, המלך הוא ירום, אומר למבוגר, כן? מה אתה עושה? מה אתה רוצה מהם? זה נפלא, נפלא. נעצר, חושב, מתעמק, מתבונן. אמרתי לעצמי, לא, אסור לך שלום. מה אתה רוצה, ילד? עזוב. מה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? עכשיו אני רוצה להציק לנמלים. כן? לא, לא. לבושה, אוי לבושה. אמרתי לעצמי, מה לא, הוא צודק. נעזוב את השטויות האלה. זרק את המסמר, הלכתי. מה הרווחתי מזה? זיכוך הרצון. כי לי היה רצון לבחוש בתוך הקן. הילד הקטן ביטה רצון, בינינו, הרבה יותר רגלי, מוסרי. ילד בן שש, פילי פלאי. הוא בא, הוא מבטא רצון הרבה יותר מוסרי. בזה שאני, כיכול, נעלה ולא עולב, כל אחד מאיתנו יש לו את המצבים האלו. יש כל מיני מדרגות שנעלה ואין עולב. ברגע שאני בחרתי להיות נעלה ואין עולב, מה גרמתי לעצמי? להתעלות. יש פה צירוף של רצון. כלומר, הרצון שלו שהיה נעלה יותר, למרבה הפלא. הוא אימת אותי עם הרצון שלו, הרצון שלי יותר קטן, כן? סקרנות כזו שגרמה לי לעשות מעשה, למה להעיר אותה? ראיתי גם, אגב, הם עכשיו, הנמלים עכשיו, הם פחות פעילות, כי הם מגיע חורף, אז הם פחות פעילות, כבר זה לא התורים האינסופיים, הם עושות סידורים אחרונים, מכניסות את האוכל, כן? מביאות מן הקרוב, אין כבר את התורים האינסופיים, הן הולכות ומתכנסות פנימה. כנראה זה השלב גם של הופעת הנמלים החדשות, הן נולדות בתוך הקן. ראיתי עם הרבה פלא שנגעתי, המון נמלים קטנות, כנראה שאפשר, הן מתבקעות, כן? זה כבר לא נמלים, המון, כנראה, לכן הן מתכנסות פנימה כדי לשמור על הולדות, כפי הנראה, אני לא חוקר, אבל כנראה שזה מה שקורה שם, אני בונן קצת בזמנים האחרונים. נדמה שזה מה שקורה, אני רואה באופן מפתיע, מאות נמלים קטנטנות, הם פשוט נולדו, זה אתה. אז אתה בוחש עם המסמר שמה, אז מה אתה מטריד אותם? תן להם זה. נכון שהם יציקו לכם כל הקיץ, ונכון שהבלטות שקעו בגלל שהן חופרות ומתחיכות שם את הבלטות, הן יחסות בין הבלטות ועושות את הקינים שלהם מתחת לבלטות. כתוצאה מזה הן מתחיכות את הקרקע, מה הן עושות? הן מתחיכות את הקרקע שהן בונות את הקינים מתחת לבלטה, הן עושים חורים, עושות ממגורות, חורים. אז הבלטות שוקעות. אז המדרכות, שימו להם, תראו את המדרכות ביישובים. אצלנו ביישוב. המדרכות, יש שוקעות, הרבה מקום יש כל מיני כיסים שהשוקעות, זה הנמלים עשו. אז הם עושות נזקים, בלגן, יחסות הביתה, נכון, אבל זה לא, אל תנקום בהם עכשיו. הילד הקטן בא ואימת אותי עם רצון יותר מוסרי. החלטתי באותו רגע, מה, אני לומד מוסר, מה, אני לומד מוסר, אני עכשיו יקס עליו. חס ושלום, אני, בושה, אלא בושה. אמרתי, נאזין לילד. הוא הלך לדרכו החמודשי כזה, יכול לארוחת ערב, אמא קוראת לה, ואני הולך לביתי, לאכול לארוחת ערב. מחשבות. וואלה, מה פה היה? בזכות זה, הרצון שלך מתעלה. היה לך רצון כזה קטן, היה לו רצון גדול, התנגשות, הרצון שלך מטפס לרצון של הילד. אז זה נלווים בין המולווים. שהצדיקים הגדולים השתמשו ברצונות המנוגדים בתור רצונות מבררים. שגם אם לא במאת האחוזים צודק הרצון המנוגד, אבל אי אפשר שאין בדבריו משהו שמוכיח אותי. כי אם הייתי שלם, אולי מתנגד לי. אז הם לוקחים את הרצון המתנגד, ובאמצעותו, כמו פנס, בודקים את הרצון שלהם. זה נקרא נלווים אליו. כך אומר הרב, שהאילבון היה אצלם בדמות הכנה למדרגה גבוהה יותר. זה הייתה המטרה של אילבון. לא למטרה אחרת. לא בשביל להכפיש אותם, בשביל לפגוע בצל אלוקים שבהם, חס ושלום. האילבון לא היה נגד הטוב שבתוכם. אדרבה, לזיכוך הטוב והופעתו. טוב, נעצור כאן. אין שאלות לרב. כתוב. מה? לא נכנס לזה. אני יודע מה עושה. אתה שואל, מה הוא עשה? לקבוע שהוא לא עשה את זה.